לפי שעה, יומן החדשות של אתר ערוץ 7. מגיש שמעון כהן.
שלום לכם, יום רביעי, ט"ו בשבט, תשע"ח, ט"ו ביומן לפי שעה היום. שדולה חדשה מבקשת לעודד את צעירי ישראל לעבודה בענפי החקלאות. ט"ו בשבט, אז אנחנו נפתח עם העניין הזה. נדבר מיד עם חבר הכנסת חיים ילין, שעומד בראש השדולה הזו, שקיימה היום את כנס ההקמה שלה, יחד עם ארגון השומר החדש והתאחדות האיכרים בישראל. נתהה איך אפשר לעודד מוטיבציה חקלאית בדור ההייטק. העמדתו לדין משמעתי של עורך הדין יורם שפטל בשל הדברים שהטיח ברמטכ"ל, גם ההפגנות מול בית היועץ המשפטי לממשלה ואירועים נוספים מעלים לדיון את סוגיית איסור העלבת עובד ציבור. האם האיסור הזה עודו רלוונטי בארצנו, קדושת המלל הבוטה? האם האיסור לא מתנגש עם חופש הביטוי? ולמה עובד ציבור זוכה למגננה שאזרח שלא נושא בתפקיד כלשהו לא זוכה לה? את השאלות הללו אנחנו נציב בפני המשפטן, הפרופסור אביעד הכהן, נשיא המרכז האקדמי שערי מדע ומשפט. מעורך הדין עמיחי זלצר, אנחנו נשמע על תביעה שהוא מוביל נגד חברה להספקת קרמיקה, שהבהירה ללקוחות ששליחים מטעמה לא עוברים את הקו הירוק. נשמע קצת על התופעה הזו ועל המחיר שחברות שכאלה עשויות לשלם בעקבות תביעות שכאלה. במכתב שנשלח למכון התורה והארץ, קובע הרב הראשי לישראל, הרב דוד לאו, כי התורה אוסרת לסרס בעלי חיים מכל מין ומכל זן, בכל עת ובכל מקום. לקביעה הזו, על הנסיבות שהובילו לקביעה הזו, וגם על ההשלכות עבור וטרינרים, לדוגמה, נשוחח עם הרב דוד אייגנר, מי שאלה את השאלה אל שולחנו של הרב הראשי. על פי בדיקה שנערכה באחרונה, אחת מכל שש חברות לייצור רהיטים עשויה לקרוס בתקופה הקרובה. על הסיבות למשבר בענף נדבר עם מי שעד לא מכבר היושב ראש תעשיות הריהוט בישראל. ובירושלים מתקיים היום כנס של רשת הגרעינים התורניים שעלים. הנושא שעל סדר היום הוא חובתנו למרחב הציבורי. על הכנס הזה ומה שעולה בו אנחנו נדבר עם יושב ראש הרשת הרב רחמים ניסימי. הוא יתייחס בין השאר גם לסוגיות שעל סדר היום הציבורי, גם סוגיית השירות המשותף ויחסם של התקשורת והפוליטיקאים לאישים כמו הרב שמואל אליהו, מאורחיו המרכזיים של הכנס. ועם כניסתם שנתפללים אתמול לקבר יוסף, התקיים במקום גם אירוע חלקה של רועי יצחק דיעי. אנחנו נשמע על כך מהסבא, איציק דיעי, סגן ראש עיריית פתח תקווה. באולפן שמעון כהן, מיד מתחילים. ט"ו בשבט היום, ואנחנו אומרים שאין יותר טוב מלפתוח את היומן שלנו עם שדולה חדשה שמבקשת לעודד את צעירי ישראל לעבודה בענפי החקלאות. שלום, אנחנו אומרים לחבר הכנסת חיים ילין.
שלום וברכה, חג שמח לכולם.
חג שמח וברך, אתה עומד בראש השדולה הזו, והיום קיימתם את כנס ההקמה יחד עם ארגון השומר החדש ו... התאחדות העיקרים בישראל. אז ספר לנו איך היה בכנס הזה.
קודם כל היה מצוין, אבל תרשה לי לפני זה. היום בבוקר פתחנו את היום עם הידיעה על חיים גורי. ואני לא סתם חיברתי, חיים גורי נפטר היום. הוא לא נפטר לפני שבוע ולא רצה לי למות עוד בשבוע הבא. הוא דווקא בחר את היום הזה. וכשאנחנו עולים לירושלים היום לכנסת ולחגוג גם את יום הולדת 69 של הכנסת שחל היום, אין יותר מהחיבור הזה של השיירות לירושלים שהבטיחו את זה שירושלים היא עיר הבירה שלנו ומדינת ישראל היא שלנו וזה כל כך מחמם את הלב, בעצם בסביבה טובה, שחלק מההיסטוריה שלנו הלכה היום, אבל אנחנו אסור לנו לשכוח אותה, וזה בדיוק מתחבר לשדולה, ככה פתחתי את זה, שדולה של צעירים שצריכים להמשיך את הדרך של חיים גורי, להמשיך להבטיח ולהבטח את האדמה, לייצר בעצם את הציונות מחדש. זה מה שצריך לעשות.
אז רק נבהיר, זאת אומרת, אתה לא סתם ככה לוקח אירוע תלוש מהבוקר, חיים גורי כמובן איש הפלמ"ח ואיש שהיה שותף למלחמה על ירושלים גם במלחמת העצמאות וגם בשלבים יותר מאוחרים וגם לפני, אז לא סתם אתה מחבר בין הדברים.
נכון, לא סתם, כי היום כשאתה שומע את הצעירים אחרי צבא שהיום היו בשדולה ומדברים על ערכים ומדברים על האדמה ומדברים על החקלאות ככלי העיקרי של החזקת הקרקע של אדם לאדמה, שאתה מבין שהתלם האחרון זה מה שנקבע על ידי הצעירים לפני 70 שנה את גבולות מדינת ישראל, אז למה לא להמשיך את זה? עם שלא מחובר לקרקע, אין לו שום זכות קיום, אין לו גם זכות להילחם עליה. איך אפשר אחרת? אני לא מצליח להבין את זה. וכשיש פה, וצריך לשים את זה לשולחן, יש לנו מלחמה אידיאולוגית בתוך מדינת ישראל, בין אלה שרוצים להפוך כל שטח פתוח חקלאי לבטון, לקניונים ולבניינים, לבין אלה שעדיין אומרים, חבר'ה, אם בסוף הכל יהיה בטון, לא יהיה מדינה, לא יהיה ציונות ולא תהיה ערכים, ולכן חשוב מאוד לשמור על החקלאות, חשוב מאוד לתת לדור הצעיר לבוא. זה לא עוד הייטק, זה לא עוד רואה חשבון, זה לא עוד עורך דין, זה ערכים של מדינת ישראל. וזה לכן כל כך כואב גם, כשמדינת ישראל לא נותנת את המשאבים הנכונים לשר החקלאות, בשביל שהוא יוכל להביא את כל מה שאנחנו חושבים שצריך לעשות במדינת ישראל.
אז רק נזכיר אבל שבכל זאת הציונות בראשיתה חלמה על נלבישך סלמת בטון ומלט. זאת אומרת, זה לא, הם לא מנותקים.
ברור. שנייה, אני רוצה עוד פעם לחדד, כאשר הכל היה שטחים פתוחים, והיה צריך לבוא לשממה, להפריח את השממה, הפרחת השממה לא נעשתה רק על ידי החקלאות, אלא נעשתה על ידי בניין המדינה, אבל היום אנחנו רצים כמו מטורפים, על ידי זה שכבר לא נשארו שטחים פתוחים. תסתכל מה היה פתח תקווה, תסתכל מה היה רחובות, תסתכל כל מרכז הארץ שפעם היו פרדסים והיה חקלאות, וזה בסדר שזה בטון, אבל עדיין אנחנו צריכים להבין שבגבולות ישראל, בעוטף עזה, בצפון ובדרום, איפה שיש חקלאות, יש מי ששומר על הגבולות. ואם לא תהיה התיישבות שם ולא יהיו יישובים, יהיו בסיסי צהל, אז אתה מבין, אין מקום, אמן לי, אין מקום יותר נכון לבוא ולשתול ולחגוג את החג הזה, אלא בעוטף עזה, בשביל להבין מה המושגים של חקלאות, של התיישבות וביטחון. אנחנו עדיין שם מקיימים את המצוות של אבותינו שהקימו את מדינת ישראל. והרוח, ואני חייב להגיד לך משהו, כי פעם נתנו לי ספר כשההתיישבות על גבול מצרים, בני נצרים בנווה, כשהייתי ראש מועצה, ושם כותבים על הרב טאו, ואני לא רוצה להיכנס לניואנסים הפוליטיים, אבל הרב טאו כותב בספר שלו שהחקלאות, לאבד את הקרקע זה מצווה, אז זאת המצווה הדתית היהודית של לאבד את הקרקע, גם השיר וגם אני צריך לעשות את זה, והציונות הביאה לנו את מדינת ישראל. אנחנו לא יכולים בלי הציונות, ואנחנו לא יכולים בלי הרוח, כי בלי שני הדברים האלה אין לנו זכות קיום במדינת ישראל.
אתה יודע מה, אבל בוא ניקח אותך בכל זאת לנקודת מחלוקת. יהודה ושומרון מתיישבים על הגבעות, נאחזים, יוצרים חקלאות, הרבה מאוד אורגנית מתרחשת בגבעות האלה, וכאן אולי אתה תאמר, רגע, שנייה, לאט לאט.
זה, המחלוקת היא לא מחלוקת על קרקע ולא מחלוקת על חקלאות, והמחלוקת היא לא אם אתה צריך מהירדן עד הים, המחלוקת היא אחרת לגמרי, האם אתה רוצה לחיות במדינה יהודית ודמוקרטית, ואני מציין את זה ככה כמו שזה, כי אנחנו צריכים מקסימום שטח, מקסימום ביטחון, מקסימום יהודים במדינת ישראל. עכשיו תעשה לבד את הנוסחה ותבין, האם פיסטין אחד שגדוד צריך לשמור עליו, ויושבים שם 10 מתיישבים מאות ציונים, אם אנחנו צריכים את זה בשביל קיום האחדות במדינת ישראל. תענה לי אתה רק על השאלה הזאת. אני לא רוצה לנהל מסע ומתן איתך בטלפון. רגע, שנייה.
דיברו על פתח תקווה, בסך הכל יואל משה סלומון עם איזה 3 אנשים, ואמר אני נשאר הלילה.
אני מת, תדע לך. אני מת על הדיונים האלה, באמת אני אומר לך מכל הלב, למה? מה אתה הולך רחוק? בוא תסתכל על הנגב, ב-43 המצפים, ב-46 11 נקודות, בנובמבר 47, אותם אנשים שהקימו, מגיע האום, האום שאנחנו יודעים מה התייחסות, אומרים מה שהיהודים עשו בנגב לא עשו אלפי שנים, ולכן הנגב שייך למדינת ישראל. ברור לחלוטין, השאלה אם אתה עדיין בשלב הזה של הקמת המדינה. לא, אנחנו המדינה החזקה ביותר במזרח התיכון, הדמוקרטית ביותר, הערכית ביותר שיש. אנחנו היהדות ששומרת על חיי אדם, וזה לא משנה אם זה יהודי, נוצרי או מוסלמי. הערכים שלנו הם בכלל לא ברמה שלהם, ולכן אנחנו כבר מדינה. עכשיו אתה צריך לקבוע שאתה רוצה מקסימום ביטחון, מקסימום יהודים, מקסימום שטחים, ועל פי 3 הקרונות האלה, לקבוע איפה הגבולות שלך יעברו, בתנאי שכל הפרמטרים האלה שאמרתי לך נשמרים, ואם לא, ועד שיקרה, ועד שהשכנים שלנו יבינו, כי אנחנו לא תמיד בחרנו את השכנים שלנו, נמשיך להתיישב ולאבד את הקרקע, כי אתה שכחת מעבר לכל פלסטין שאתה אמרת, שיש לנו גם את בקעת הירדן, ושם איך שלא תסתכל, 80% מכל האוכלוסייה של בקעת הירדן חיה מחקלאות, וזה צריך להבין ולשים את זה לשולחן. דרך אגב, אני חייב להגיד לך, תקוע לי חוק של 130 אלף דונם, שאני רוצה לספח למדינת ישראל, של נסיגת ים המלח, שזה קרקע ירדנית שאחרי ששת עמים בא אלינו, אין תביעות עליה. החוק הזה מחכה. יש 300 מיליון שקל שהשר יריב לוין שם על השולחן כתקציב בשביל לפתח את התיירות באותם שטחים, ו... תקוע חוק הזה. לכן אני אומר לך, תקוע, אני יש עתיד, בסדר, תקוע על ידי הקואליציה. לכן כשאתה בא ואתה אומר, בוא נתווכח, אני מוכן להתווכח, אל תגיד לי מה זה ימין שמאל. אני גדלתי על יגאל אלון, גדלתי על אחדות העבודה, בקיבוץ המאוחד, ומבחינתי, אני עד התלם האחרון, זה עד התלם האחרון.
רגע, אז מה, היום, היום ביש עתיד, לפחות הנושא של בקעת הירדן, הוא חלק בלתי נפרד ממדינת ישראל.
אני לא, תקשיב טוב, אני לא מנהל מסע ומתן איתך. אני אמרתי לך קודם כל, אתה יודע, אני בא מהאסכולה של תוכנית אלון, זה לא יעזור שום דבר. אני רוצה להזביר לך משהו. ברגע שאתה צריך להגיע להסכם, בגלל שאתה יודע שיש עם מי לחתום הסכם, 1, 2, שזה מביא למקסימום ביטחון, מקסימום יהודים ומקסימום שטחים, כל הדברים האלה הם פטורים לחלוטין.
עכשיו אני רוצה לשאול אותך את השאלה שבכל זאת רציתי לשאול אותך מלכתחילה, אבל איך שהוא התדרדרנו לעניין הפוליטי הזה, בוא רגע.
זה אתה הובלת, זה אתה הובלת, אני לא הובלתי לזה.
התקשורת תמיד אשמה, מה זאת אומרת?
לא, אני לא מאשים, אתה מוביל את הנושאים, ידידי.
אני רוצה לשאול אותך ככה, באמת כשכולם מדברים על הייטק ועל גלגול מיליונים, זאת השאיפה של הדור הצעיר, ומנגד הם שומעים אותם צעירים על חקלאים שצריכים לייבש מטעים ולהיאבק על מחיר של כל הגווניה מול הטייקונים של המרכולים. איך בכל זאת אתם מייצרים מוטיבציה חקלאית אצל הדור הצעיר? זאת השאלה שהקמת היום.
המוטיבציה נמצאת בדיוק במקום שאם אתה רוצה לסגור את פערי התיווך ואתה לא רוצה שיהיה אוליגופול על מחירי הירקות והפירות, אין לך מנוס מלפתוח שוק סיטונאי גדול משוכלל, כמו שיש בכל העולם, שהצעירים יביאו את הסחורה לשם, ויקבע שם מחיר של 15-25% מעלות הפרי, ועל זה אתה מעמיס את העלויות של אותו שוק. בסוף, מה שקורה כרגע, שכל החברות הפרטיות מרוויחות בפערי תיווך על ידי זה שקונים בשקל, מוכרים לעצמם ב5 שקלים, אתה קונה ב8 שקל, ובסוף לא מבינים איך זה פי 8, כאשר רק רואים בבורסה, רואים רק רצחיות מאוד נמוכה. זה אסור, זה צריך להרוג. זה 1, 2, נושא הנחלות, ואיך דור ההמשך יכול להמשיך. אתה חייב לבנות מנגנון שהצעירים האלה יוכלו לעבוד בנחלות של אותם אנשים שלא רוצים להמשיך לאבד, כי הבנים שלהם לא היו שם, ולתת את זה כהחכרה, כמקום שהחקלאים, גם אם לא גרים ליד, יוכלו להמשיך לאבד, החקלאים הצעירים. ו3, אנחנו שמענו היום איך בערבה אנחנו רואים צעירים חקלאים שמנהלים היום את כל החוות של אותם דור מייסדים שאין להם דור המשך. אני חושב שאם יקרה הדבר הזה, 1, שתיים, אם אתה תכניס את כל הייטק לתוך החקלאות, ואנחנו יזמים מדהימים בדבר הזה. שלוש, אם אנחנו לא רק נדבר, כמו שראש הממשלה מדבר, כל הזמן הוא גאה בחקלאות שלנו, ופותח את היבוא. אם נעשה את כל הדברים האלה בפשטות, אני אומר לך שהכל ישתנה בתוך מדינת ישראל. זה תהליך שיקח 5-10 שנים, אני צריך להתחיל אותו. כי כמו שאמרתי היום לשר החקלאות, החקלאות היא לא צריכה להיות אג'נדה פוליטית. החקלאות היא שלנו, היא של כולנו, ואנחנו אחראים על החקלאות כמו שהממשלה וכל אחד מאיתנו אחראי עליו. זה הכל. זה פרי אדמה. תודה. היום אנחנו בט"ו בשבט, חג לאילנות, כי מה זה האילנות? מה זה הפרי שאנחנו אוכלים? זה הבנים, זה ההמשך. אנחנו שתלנו את העצים, עכשיו אנחנו מקבלים את הפרי. בלי פרי אין המשכיות, הרי מה יש בתוך הפרי? יש גרעינים. הגרעינים האלה נשתלים בטבע, לא על ידי האדם, ועוד פעם צצים עוד עצים חדשים. ככה זה דור המשך, ומה שקרה פה, מישהו גדע את זה, מישהו ניסה לגדוע את זה, מכל מיני סיבות, ואת זה אנחנו עושים היום בשדולה. אנחנו נותנים את זה המשכיות, ואנחנו נותנים לדור הצעיר את כל האפשרויות שהם יוכלו להמשיך לשתול, לקטוף ולאבד את האדם.
חבר הכנסת חיים ילין, התחלת בדברים על משורר, המשורר שהלך היום לעולמו, ואתה מסיים כמעט עם דברי שירה משלך עצמך. אני מאוד מודה לך על השיחה הזו.
להתראות, כל טוב וחג שמח לכולם.
כל טוב, שלום שלום. לא פעם אנחנו מביאים בפניכם כאן עוד ועוד סיפורים על שירותים כאלה ואחרים, או ספקים כאלה ואחרים שמחליטים שהקו הירוק הוא קו הגבול שלהם, הם לא נותנים שירות מעבר לקו הקו הירוק, ולכן הרבה מאוד מאזרחי ישראל נמצאים מופלים. הדבר הזה כידוע הוא נוגד את החוק שהובילה חברת הכנסת שולי מועלם רפאלי, ואנחנו רוצים לשוחח כעת עם מי שמוביל עתירה נגד אחד מהמקרים הללו, עורך הדין עמיחי זלצר, שלום לך.
שלום, בוקר טוב. אני מבקש רק לחדד, לא מדובר בעתירה, אלא בתביעה כספית. תביעה כספית שנגזרת מכוח הוראות החוק, שמאפשר למעשה פיצוי ללא הוכחת נזק לכל אותם מופלים, במקרה שלנו, אכן יום מתיישבים.
כן, אז המקרה הזה שאנחנו מתמקד בו הוא מקרה אחד מכמה שאתה מטפל בהם. המקרה הזה פשוט מבשיל קצת יותר מאחרים בזירה המשפטית, אז בוא ספר לנו מה היה.
נכון, אנחנו עדים למרבה הצער לתופעה די רחבה שבה נותני שירותים בוחרים ממש להפלות את כל אותם אנשים שגרים מעבר לקו הירוק. זה כמובן מנוגד לחוק. בתחילת שנת 2017 חברת הכנסת שולי מועלם הגישה הצעה לתקן את החוק, ולמעשה ההצעה התקבלה, והחוק לא מאפשר כיום להפלות אנשים שגרים על בסיס מקום מגורים, ולכן הגשנו את התביעה. למעשה הלקוחות שלנו שגרים ביישוב במזרח בנימין ביקשו לרכוש מוצרי קרמיקה מחברה שמייבאת מוצרי קרמיקה לארץ, ביצעו את כל ההזמנה ואפילו שילמו עבור המשלוח, ולמרבה הצער ביום ההספקה מסרה להם החברה בצורה מפורשת שהם לא מבצעים משלוחים אל מעבר לקו הירוק כפי שהם
תכננו את זה.
ביום, לא ביום ההזמנה, זה חמור מזה, ביום המשלוח.
יום המשלוח, זאת אומרת, לא ביום ההזמנה, לא ביום שבו שילמו.
כן, הלקוחות היו בחנות מספר שעות, בחרו, כפי שזה ידוע, זה לא דבר פשוט לבחור מוצרים לבית, בעת ביצוע שיפוץ, בזבזו שם לא מעט זמן, בחרו את כל המוצרים, שילמו, קיבלו קבלה, שילמו עבור ההובלה אפילו, ולמרבה הצער במועד ההספקה מסרה להם החברה שהמדיניות שלה היא כזו שהם לא מבצעים משלוחים אל מעבר לקו הירוק, וחמור מכך האשימה החברה את הלקוחות שהם באמת אנשים מהיישוב שהם לא אמרו במועד שבו הם ביצעו את ההזמנה שהם הסתירו את זה שהם מתנחלים. זאת אומרת, החברה הוסיפה חטא על פשע בעובדה ש היא סברה שמתנחלים צריכים להיכנס לחנויות עם שלט על ראשם שכתוב שהם מתנחלים.
מעניין, זאת אומרת, בשלב, בוא, מעבר לעניין של לא אמרו ולא הלכו עם שלט, אנחנו מתנחלים, הם מן הסתם בתופס, בתופס שבו עושים את ההזמנה, מציינים גם את המיקום, את המיקום היעד, לא?
ודאי שאני לא רוצה להיכנס למקרה הספציפי הזה, אבל ודאי שאף אחד לא מסתיר את מקום מגוריו, בוודאי שלא אנשים, בוודאי שלא אנשים שגרים במזרח בנימין, הם לא מתחבאים מאף אחד, הם גרים בבית חוקי, הגישו בקשה להיתר, לשיפוץ כחוק, ביצעו את כל העבודות על ידי קבלן, אנשים שומרי חוק.
מי שאמור לייצר, לשלוח מוצרי קרמיקה לא אמור לקבל מידע על החוקיות של הבנייה.
אני אומר, אבל גם אם היו מנסים, גם אם היה פה איזשהו רצון לצייר את אותם אנשים כפורי חוק, אני חשוב לי לציין, אנשים שומרי חוק, משלמי מיסים, ואני חושב שזה דבר פסול.
באיזשהו מקום הסבירה החברה למה זאת המדיניות, כי האם המדיניות זה בגלל שאנחנו סולדים ממקומות שעדיין לא מוגדרים כחלק ממדינת ישראל הריבונית, או בגלל שפשוט זה רחוק לנו?
אמרה החברה ולא פרשה שהם לא מבצעים משלוחים אל מעבר לקו הירוק, וניסתה להתנות את ביצוע המשלוח בתוספות עלויות לא הגיוניות, אני מדבר על פי 5 מעלות המשלוח, ודאי שבשלב הזה הלקוחות שלי ביקשו לבטל את ההזמנה. אני רק רוצה לחדד, אין מדובר בעניין של מרחק, שהרי לצורך העניין לקריית שמונה החברה הזו הייתה מבצעת את המשלוח, ואילו לאורנית שנמצאת דקות בודדות ממקום מושבה של החברה, לשיטתם, לפי מה שהם מסרו בעת ביצוע המשלוח, הם מסרבים להגיע. אז ככה שזה דבר פסול בעיניי.
העניין הזה, המציאות הזאת של חברות שאומרות תשלם יותר, ואנחנו נעביר את זה למעביר אחר, למישהו אחר שיעשה את ההובלה אליך, התופעה הזאת היא מאוד מאוד מוכרת ביישובי יהודה ושומרון. הרבה מאוד מהאנשים אומרים, עזוב אותי, תן לי לשלם את עוד 500 שקל האלה, תביא את הדברים ונתקדם הלאה. אבל אני רוצה לשאול אותך, האם משתלם לבן אדם באמת לצאת למאבק?
תראה, כדרכם של מאבקים, כל אחד וסיבותיו שלו. אני לא חושב שצריכים להיות פה סוגים שונים של אוכלוסיות, שבהן יש אוכלוסיות שנדרשות לשלם יותר, ויש אוכלוסיות שנדרשות לשלם פחות על אותו מוצר. שוב, אני מחדד ואומר, אין פה, לא מדובר פה בעניין של מרחק. מדובר פה בעניין של אפליה שלמעשה קבעה אותה חברה, וכפי שמסרה ללקוחות שלי, אנחנו לא מבטאים משלוחים אל מעבר לקו הירוק. חברת הכנסת שולי מועלם, הבקשה שלה לתיקון להצעת החוק שהיא הגישה, נועדה בדיוק לאותם מקרים שבהם אנשים מופלים על סמך מקום המגורים שלהם, ובדברי ההסבר להצעת החוק כמובן פרטה את העובדה שלה זה מוכר באופן אישי, וזה דבר פסול. זה פסול זה שחברה כזו או אחרת בוחרת להפלות ציבור כזה או אחר, על אחת כמה וכמה, כשמדובר בציבור שומר חוק, משלם מיסים, משרת בצבא, מבצע את כל המוטל עליו, וודאי שלא חברה כזו או אחרת יכולה לקבוע למי תספק שירותים או לא, כפי שבדיוק, שאם הייתה נכנסת, אם היו נכנסים לחנות הזו אנשים כאור או כל דבר אחר, החברה הזו לא הייתה אומרת להם שהיא לא מספקת להם שירותים, ואם היא הייתה אומרת, זה כמובן הדבר שהדעת לא סובלת.
אז אני אשאל אותך מכיוון אחר, כדי לסייע לאנשים לחשוב האם ישווה להם להתאמץ משפטית או לשלם כספית, כמה מקבלים? מה הפיצוי שמגיע על פי החוק למי שנפגע?
החוק מאפשר לקבל פיצוי ללא הוכחת נזק בגובה 50,000 שקלים, ובמקרים מסוימים זה יכול אף לגדול ל-60,000 שקלים על כל מקרה כזה, וזה כמובן...
ולא משנה
ללא...
אם לא רצו להעביר לי, כמו שבשנה שעברה ואנחנו מתקרבים לפורים, הבאנו את סיפורה של איזושהי תחפושת שמישהו לא רצה להעביר, או שמדובר בקרמיקה?
השאלה היא לא שווי המוצר, כי אם השירות או המוצר שאותו נדרשים להעביר, וכמובן אני לא מדבר על מצב לגיטימי שבו חברה לא מספקת משלוחים, זאת אומרת אי אפשר לאנוס חברות לבצע משלוחים, זה לא המקרה. המקרה הוא של חברות שמבצעות משלוחים, שפוליסת המשלוחים שלהם היא כזו שהם פזורים ברחבי הארץ, והם מפלים מסיבות כאלה או אחרות מקומות ספציפיים. במקרה שלנו, במקרה של התביעה שאני מדבר אליה, החברה הייתה מאוד ספציפית ואמרה, אנחנו לא מבצעים משלוחים אל מעבר לקו הירוק, אליכם תושבי השטחים, וצבעה אותם, אני לא רוצה לדבר על האלבון שנובע מזה, אבל כמובן צבעה אותם כאנשים, אזרחים סוג ב'.
עד כמה התביעה הזאת היא תקדימית?
קשה לי לומר עד כמה היא תקדימית, למיטב ידיעתי לא מדובר בכמות משמעותית של תביעות שהוגשו, אם בכלל.
זאת אומרת,
אני לא מכיר תיקים אחרים שהוגשו בעניין.
אין לך תיקים אחרים להציג, הנה קרה מקרה דומה ונפסק כך.
בגלל שהחוק מאוד חדש, אז לא היו עדיין מקרים שיכלו להיבחן בעיני בתי המשפט. אבל אני יכול בפירוש לומר שהתביעה הזו היא בכלל לא מקרה יחיד אצלנו במשרד, ואנחנו שומעים יותר ויותר על העניין הזה של ציבור שומר חוק שמופלה. וזה בכלל לא משנה אם הציבור הזה גר במזרח בנימין, או גר במקום אחר שאותו מפלים, אנחנו כמובן נותנים שירות לכל מי שנזקק בעניין הזה.
טוב, אנחנו נחכה לפסיקה, מן הסתם זה ייקח עוד תקופה, זה לא דבר של יום יומיים.
על אף שההליך הוגש בסדר דין מהיר, וצפוי להתברר באופן יחסית מהר.
מה זה מהר?
מה זה מהר, זה אפשר לשאול את מערכת בתי המשפט, אבל בין הליך רגיל לבין הליך בסדר דין מהיר, הליך בסדר דין מהיר הוא יותר מהיר, ובאופן יחסי, הוא אמור להסתיים בזמן קצר יותר.
וסביר להניח שאחרי שתהיה פסיקה, אם היא תהיה ברוח הזאת של פיצוי כזה או אחר, תתכונן למבול של בקשות להגיש תלונות מהסוג הזה.
אנחנו סבורים שהתביעה היא מאוד איתנה, ולא רצנו סתם להגיש תביעה, אלא מאחר וראינו שיש לתביעה בסיס איתן ביותר.
אגב, הנושא הזה שלא עוברים את הקו הירוק, זה מגובה במה? בהקלטות או במסמך?
אני מעדיף שלא להיכנס במקרה הספציפי הזה, אבל אני רק רוצה לומר שהבסיס לתביעה הוא איתן, ואנחנו מאוד אופטימיים בקשר לתוצאות.
עורך הדין עמיחי זלצר, אני מאוד מודה לך על הדברים. יום טוב.
תודה רבה לך, יום טוב.
שלום. במכתב שנשלח למכון התורה והארץ, קובע הרב הראשי לישראל, הרב דוד לאו, שהתורה אוסרת לסרס בעלי חיים מכל מין ומכל זן, בכל עת ובכל מקום. שלום, אנחנו אומרים לרב דוד אייגנר.
שלום, ברכה וצהריים טובים.
איש מכון התורה והארץ, בעצם מי שאלה את השאלה הזאת בפני הרב לאו, מה הסיבה שאנחנו נצרכים לקביעה הזו?
הנקודה הזאת של הסירוס ועיקור בעלי חיים היא עולה מדי פעם בכל מיני סוגיות ציבוריות אלו האחרות. הרצון העקרוני הבסיסי הוא רצון חיובי למעט את הכמות של בעלי חיים משוטטים, שזה דבר שהוא בהחלט ראוי שיעשה. כן, מיעוט בעלי חיים משוטטים זה בעיה, בעלי חיים משוטטים זה בעיה מאוד מאוד קשה, שצריך לתת לה פתרון נכון. והבעיה המרכזית שהפתרון שאותו נוטות הרשויות הוא פתרון מאוד בעייתי מבחינה הלכתית. הוא בעצם כופה הן את הווטרינרים והן את מי שמקבל את בעל החיים בעצם לעבור באופן חזיתי על איסור תורה. איסור תורה מפורש שאין, איסור תורה שנאמר מפורש בתורה שהפעולה הזאת אסורה מלא לעשות.
איך הדברים באים לידי ביטוי בתורה עצמה?
בתורה זה נאמר בפרשת ויקרא, בספר ויקרא, בפרשת אמור, שמתוק וחרות לא תגיבו להשם, והרצחם לא תעשו, זאת אומרת שאסור במפורש לעשות פעולה שמבטלת באופן מלא את איברי המין של בעל החיים. פעולה שאסורה בצורה מפורשת בתורה, שאין לעשות אותה.
אז ובהסתמך על פסיקה, הרב לאו גם נותן הצעה איך כן פותרים את הבעיה.
כן, יש כבר הרבה מאוד שנים, יש פתרונות שמנסים לקדם אותם, ישנם בארצות, בעיקר בארצות הברית, כל מיני מחקרים שפועלים לבצע פעולות שהן פעולות זמניות, שפעולות הורמונליות בעיקרן, שהן לא פוגעות באיברי המין של בעל החיים, שהן לא מבטלות את אפשרות ההולדה של בעל החיים, אלא רק מעכבות את הפעולה למשך לזמן מסוים, לחצי שנה או לשנה, תלוי בה, בסוג החומר, בסוג בעל החיים וכולי, והפעולות שהן פעולות הורמונליות,
אבל אז זה מצריך את הרשויות לרדוף אחרי בעלי החיים האלה כל פעם בחצי שנה או בתקופה. זה מסובך.
קודם כל, אם יש דבר שהוא אסור מפורש מן התורה, אז אנחנו, אין ניצב ואין תנא כנגד השם. התורה אסרה, אז נרדוף כמה שנרדוף, אבל אם הדבר אסור, אז הוא אסור. אין פה גם שדבר מסובך ומורכב. אבל הבעיה היא לא רק בלחם השוטטים, הבעיה היותר חמורה היא שמחייבים גם את האדם שלא רוצה לעשות את זה, מחייבים אותו לעשות את זה. היום מישהו וטרינר, שהוא עובד מדינה, הוא חייב לבצע את הפעולה שמוצרת בעל החיים, בעצם כופים על הווטרינר לעשות פעולה שהיא כנגד התורה, וזאת הבעיה המרכזית. אם אני לוקח בעל חיים, רוצה לאמץ כלב, שזה דבר שיכול לעשות במידה מסוימת, אני חייב לשלם לגוף שמנו אני מאמץ את, אם קבלתי את הכלב, אני חייב לשלם לו עבור הניתוח שנעשה. זאת אומרת, מחייבים אותי בעצם לשלם על איסור שנעשה בבעל החיים שאני לוקח אותו.
אז בעצם הבעיה המרכזית שבעצם הצבתם בפני הרב לאו, זה שאותם וטרינרים נאלצים לעבור על איסור תורה.
בדיוק. אותם וטרינרים ואותם אנשים שמקבלים את בעל החיים, שרוצים שיהיה בעל החיים בבית, אבל נאלצים לשלם על איסור תורה שנעשה בבעל החיים שלהם.
ובעקבות הפסיקה הזאת, מישהו יצטרך לתת את הדעת. איפה זה? במשרד החקלאות? מי אחראי לעניין?
במשרד החקלאות. הגוף שאמון על הנושא הזה זה משרד החקלאות. הדברים נעשים, וכאן שזה נושא שקשור לצער בעלי חיים, אז מבחינה חוקית ומנהלתית זה מתבצע בוועדת החינוך של הכנסת.
אז כל הצדדים הללו יצטרכו לדון ולמצוא את הפתרון המתאים גם על פי עמדת התורה. הרב דוד אייגנר, אני מאוד מודה לך על הדברים.
בשמחה רבה, וישר כוח לכם.
שלום, שלום.
שלום, תודה.
ההחלטה על העמדתו לדין משמעתי של עורך הדין יורם שפטל, ושל הדברים שהטיח ברמטכ"ל, גם ההפגנות מול ביתו של היועץ המשפטי לממשלה, ואירועים נוספים שמעסיקים אותנו בשבועות והחודשים האחרונים, מעלים לדיון את סוגיית איסור העלבת עובד ציבור. רוצים לשאול, האם האיסור הזה עדיין רלוונטי בארצנו, קדושת המלל הבוטה? האם האיסור הזה לא מתנגש עם חופש הביטוי? ובנוסף, למה עובד ציבור זוכה למגננה שאזרח שלא נושא תפקיד, לדוגמה אשת ראש ממשלה, ואני אומר את זה ממש במקרה, הוא לא זוכה למגננה הזו? שלום, אנחנו אומרים לנשיא המרכז האקדמי שערי מדע ומשפט, הפרופסור אביעד הכהן, שלום לך.
שלום וברכה.
אז בוא תעשה לנו קצת סדר בסוגיה הזו.
ראשית, הנקודות שהעלית נוגעות ממש בליבת הסוגיה הזאת, והן שאלות שאכן תקפות עומדות. במשטר דמוקרטי, בדרך כלל לא מטילים הגבלות על חופש הביטוי, אלא אם כן יש סכנה לשלום הציבור וביטחונו, וכאשר אתה מעליב מישהו, ולא משנה מי זה יהיה, אז זה עדיין, ברוב המקרים, אם אתה לא מסית לאלימות נגדו, אין חשש שיפגע שלום הציבור וביטחונו. אבל אנחנו ירשנו מורשת מנדטורית מפוארת במרכאות או שלא במרכאות. בתקופת המנדט, מכיוון שהמשטר בארץ לא היה כל כך דמוקרטי, ואנחנו מדברים כבר לפני למעלה מ-70 שנה, אז נחקק חוק, חלק, אחד מהסעיפים בחוק העונשין מדבר על אהבת עובד ציבור, כאשר ההיגיון מאחורי זה לשאלה שלך הוא שכאשר אתה מעליב עובד ציבור, אתה פוגע לא בו אישית, אלא כי אם אתה פוגע בו אישית, הוא יכול להגיש נגדך תביעת דיבה, תביעת לשון הרע, אלא אתה פוגע בעצם באותו מוסד שאותו מייצג, ובעצם אתה גם מאיים על אמון הציבור ברשויות השלטון, כאשר אתה בעצם מבזה אותם, בין אם אתה מקלל חס וחליל הפקיד בביטוח הלאומי, או מורה בבית ספר, או שוטר, או כל אדם שאוכף את החוק. ולכן הסעיף הזה נשאר בחוק העונשין עד היום, אחרי הרבה מאוד שנים, גם כאשר נחקק חוק עונשין חדש, ובפועל רשויות האכיפה כמעט ולא העמידו לדין. מספר המקרים שבהם העמידו אנשים לדין פלילי, צריך לזכור שמדובר פה בדין פלילי, אפשר לספור אותו על אצבעות שתי ידיים, אני חושב, אלא שלפני כ3-4 שנים חלה תפנית, פסק דין מאוד מפורסם, של בית המשפט העליון, פסק דין אונגרפלד, שגם הגיע לדיון נוסף בבית המשפט העליון, קבע שיש מקרים שבכל זאת יעמידו לדין עובד, עלוות עובד ציבור, אבל בית המשפט הדגיש שהמקרים האלה צריכים להיות מאוד מועטים, ורק באותם מקרים, כפי שבית המשפט קינה את זה, כשהם פוגעים בליבת השירות הציבורי, כלומר, אם תאיר איזה שיערה לעובד ציבור שהוא לא נראה יפה או שהוא מתנהג שלא בסדר, זה בוודאי לא עילה להעמדה לדין, אלא אם כן באמת מדובר במטר של כללות, ויש שוב עשרות מקרים שבהם גם העמידו לדין, אבל ברוב המקרים גם אנשים זוכו, ככה שמדובר באמת בעבירה חריגה ביותר בנוף המשפטי שלנו, בוודאי במדינה דמוקרטית, וראוי להעמיד את השימוש בה כמה שיותר.
אגב, כשאתה מזכיר פה שבעצם הכל נולד בתקופת המנדט הבריטי, אנחנו יודעים מה קורה היום בבריטניה היותר דמוקרטית?
בוודאי, לא רק בבריטניה, בכל העולם המערבי הדמוקרטי, יש ברוב המדינות אין עבירה כזאת, ואם היא קיימת, כפי שאמרתי, הגבולות שלה מאוד מאוד מצומצמים, וגם כשהיא קיימת בחוק העונשין, אז עושים בה שימוש מועט ביותר, כפי שאמרת בדברי הפתיחה שלך, משטר דמוקרטי צריך להכיל גם אמירות שלא נעימות לאוזן, והמבחן של חופש הביטוי, וחופש הביטוי כפי שכונה לו האחת זו ציפור הנפש של הדמוקרטיה, אין פירושו של דבר להשמיע דעות שכולנו אוהבים אותם והן נעימות לאוזן, כי בשביל זה לא צריך הגנה של החוק, אז זה כולנו מסכימים שתשמענה דעות כאלה. אלא המבחן האמיתי של חופש ביטוי הוא כאשר נשמעות דעות או אמירות שהן מקוממות, שהן מרגיזות, או כפי שפעם כינו את זה, שהן צורמות את האוזן וצובטות את הלב. אלה הן האמירות שבעצם צריכות להנות מההגנה של חופש הביטוי, כל עוד, כפי שאמרתי, הדבר הזה לא מביא להסתה לאלימות ממש, או לפגיעה בחיי אדם, או בשלמות גופו. בכל שאר המקרים, אמירה קשה ככל שתהיה, במישור האזרחי, אדם שנפגע, אם עובד הציבור נפגע, הוא יכול להגיש תביעת דיבה נגד מי שהעליב אותו, או פגע בו. במישור הפלילי, ראוי להעמית עד כמה שניתן את השימוש בסעיף הזה, אם לא למחוק אותו בכלל מספר החוקים, והיו גם הצעות כאלה, אגב, בעבר.
אז התייחסת, פרופסור הכהן, להיבט המשפטי, אבל אני רוצה להתייחס רגע גם להיבט הציבורי. עומד אדם באיזושהי דילמה, האם לקבל על עצמו תפקיד ציבורי חשוב ומשמעותי, והעם צריך את הכישרון שלו לטובת העניין. ופתאום הוא צריך לקחת בחשבון גם את הנקודה הזאת, שאם אין לו אור של פיל, והוא יעמוד במתקפות, כללות, ביקורת, הפגנות, הכפשות, נבירה בעברו, והוצאת כל מיני שדים מהארונות, אם אין לו את הכוחות האלה, אולי הוא יוותר על התפקיד, אנחנו הפסדנו כאן אדם מאוד מאוד מוכשר. אולי דווקא יש ערך לעבירה הזאת, לקיומה של העבירה הזאת בספר הדין, כדי לשמר את האנשים הללו.
אז אין ספק שהטיעון הזה הוא טיעון חשוב, אגב שלא תהיה טעות, אני כמובן מבחינה ערכית ומוסרית וחברתית, בוודאי שאסור לדבר בשפה לא יפה, לא לעובד ציבור ולא לאף אחד אחר, שלא תהיה טעות, זה עדיין לא אומר שזו צריכה להיות עבירה פלילית. אנחנו כחברה בוודאי צריכים להקפיד על כך, וליד הטיעון שהעלית, אין ספק אגב שזה מרתיע חלק מהאנשים, וזה אחד מהטיעונים שתומכים בקיומה של עבירה כזאת, של פגיעה באמון הציבור, פגיעה בשירות הציבורי שאנשים טובים לא ילכו אליו, אבל כבר אמר אחד מהנשיאים החשובים של ארצות הברית, שמי שלא יכול לעמוד בחום המטבח שלא ייכנס אליו. אדם שנכנס לפעילות ציבורית, אגב זה לא דווקא בפוליטיקה, זה יכול להיות בקשרים אחרים, בקשרים קהילתיים, זה יכול להיות רב של יישוב, זה יכול להיות מנהיג אחר, מנהיג מקומי או מורה בבית ספר, גם מורה בבית ספר או מורה בבית ספר חשופים לפעמים להעלבות של תלמידים ולפגיעות אישיות בהם, והיום בכלל בעידן הרשתות החברתיות, השיימינג, כולנו יודעים שגם הדבר הזה מאוד יכול לפגוע בבן אדם, למרות שמדובר באדם אנונימי מבחינת הציבור, אבל הוא עצמו יכול להיפגע מזה מאוד. זה תמיד האיזון שצריך לעשות בין הרצון למלא תפקיד מסוים, לבין המחיר שצריך לשלם, וצריך לשלם מחיר כבד, ואני מדגיש שזה מדובר לפעמים במחיר כבד, כבד מאוד, במיוחד כשמדובר בבני משפחה, אגב, שלא של האדם עצמו, אלא רק בני המשפחה שלו, שהם בוודאי לא צריכים להיות אשמים במרכאות, בזה שהבן זוג או שהילד או ההורה הלך לתפקיד מסוים, והילדים סופגים את מטר הכללות והחרפות והגידופים. אבל זה שוב, אנחנו חיים בחברה שהיא חברה, לצערנו, הרבה פעמים אלימה, אלימות מילולית, זה דבר שהפך להיות רווח ממקומותינו, ואנחנו כחברה בוודאי צריכים לעשות חשבון נפש ותיקון גדול בעניין הזה, אבל שוב, מבחינה מוסרית וערכית, המשפט הוא לא תרופה ומזור לכל, לא הדין הפלילי הוא הדרך להתמודד עם הטבעיות האלה, ואנחנו רואים אגב שגם הקיום של העבירה הזאת בחוק העונשין, לא מביא לכך שמפסיקים לעשות את כל המעשה העלבה והגידופים הללו. אז זה באמת תיקון חברתי וחינוכי שאנחנו צריכים לעשות, להתחיל אותו כבר...
יש דרך בכלל לעשות את התיקון? זאת אומרת, היה כאן בן אדם שהתאבד. היה פקיד שהתאבד לפני...
יותר מאדם אחד. יותר מאדם אחד.
אבל אחד יצא ככה להתפרסם מאוד. בעקבות פוסט שהחתים אותו ועלו עוול בכפו. אז אם הגענו גם לזה, של התאבדויות, וגם זה לא מאיר את הציבור, אז אולי אי אפשר לעשות כבר כלום.
לא, אז אני מאלה שמאמינים, קודם כל אנחנו יהודים, ואנחנו תמיד מאמינים בתשובה, עקרון התשובה הוא עקרון מצווה גדולה, לא רק בעשרת ימי תשובה, אלא כל השנה. הדבר השני, אותה אמירה מפורסמת של אחד מגדולי החסידות, שאם אתה מאמין שאפשר לקלקל, אז תאמין גם שאפשר לתקן. אני חושב שאפשר לתקן, אני חושב שחייבים לתקן, אבל התיקון צריך לעשות, כפי שאמרתי, במישור החינוכי החברתי. אנחנו צריכים לחנך קודם כל את עצמנו, את ילדינו בבית, בבית הספר, מגיל אפס. זה לא דבר שמתחילים לעשות אותו בגיל 20 או בגיל 40. זה דבר שהוא דבר חינוכי, זהו מסר חברתי. כאשר חברה תקים מתוכה את אותם אנשים שמדברים בשפה לא יפה, בלי קשר לתוכן, אני אומר שהוא להעביר ביקורת זה דבר אחד, אבל לעשות את זה בלשון מבזה, בלשון משפילה, בלשון מעליבה, תוך גיוס עובדות או מקרים שלא קשורים בכלל לאיש הציבור או למעשיו, אלא רק כדי לפגוע בו, זה דבר שלא ראוי מבחינה ערכית ומוסרית וחינוכית וחברתית. וכולנו, כל אחד בעצמו, לפני שאנחנו באים בטענות לאחרים, צריך לעשות את התיקון אצלו. אם אנחנו נעשה את זה ואפשר לעשות את זה, בוודאי שאפשר וחייבים, כפי שאמרתי, לעשות את זה, אני חושב שתהיה לנו חברה טובה יותר, בסופו של דבר כולנו נהנה ממנה. אין לנו חברה אחרת, אין לנו מדינה אחרת, והאלימות הזאת מחלחלת, היא פוגעת בסופו של דבר בכולנו, גם אם אנחנו לא שותפים לה, עצם קיומה באוויר ומעל גלי האתר ובתקשורת, בוודאי לא תורם לאיכות החיים שלנו כאן.
נו, אז הנה, שוב התקשורת אשמה, אבל...
חס וחלילה, התקשורת יש לה תפקיד חשוב מאוד בדבר הזה,
גם לתקן.
גם התקשורת צריכה לתקן את דרכיה, לא רק התקשורת.
הפרופסור אביעד הכהן, אני מאוד מודה לך על הדברים. תודה.
תודה רבה לך ולכל המאזינים.
יום טוב. עכשיו אנחנו רוצים לומר מזל טוב לאיציק דאי, שלום לך.
שלום וברכה.
סגן ראש עיריית פתח תקווה מטעם הבית היהודי, ואנחנו אומרים מזל טוב על אירוע שהתרחש אתמול, חלק אל הנכד. עכשיו יש הרבה אנשים שיש להם חלק אל הנכד, אצלכם אתם החלטתם לעשות את זה בקבר יוסף.
לקחנו את המקום הכי טבעי לעם היהודי, הכי היסטורי של עם היהודי, ולומר, אנחנו נמצאים כאן. אז בכניסה שכל בלילה נכנסנו עם הנכדים, עם כל הנכדים, הבן שלי גר באלון מורה, נכנסנו ועשינו את המצווה של החלקה בתוך הקבר עצמו.
דבר כזה מצריך הערכות מיוחדת מול הרשויות, מול צהל?
מחר ואתמול הייתה כניסה, אז התארגנו ביחד עם הכניסה, נכנסנו עם ון דודי, סגן ראש המועצה, הוא ליווה אותנו, הוא נתן את ההסברים בדרך, ונכנסנו עם כל האוטובוסים, הגענו טיפה יותר מוקדם, אז יכלנו להיכנס לבד שם לקבר, למתחם, לעשות החלקה, עם כל מה שכרוך בזה. זו הייתה חוויה, חוויה כן. גדולה מאוד.
עכשיו, הילד בן 3.
נכון.
הוא... כל ההתעסקות הזאת בכוחות ביטחון ולא יודע מה, פלסטינים, לא פלסטינים.
הרבה גז באוויר, הרבה יריות, הרבה רעשים.
היו?
היו הרבה, כן.
מסבירים את זה לילד או שהוא חושב שזה זיקוקים?
לא, לא, לא. הילדים הם גרים באלון מורה.
כן, רגילים, אתה אומר.
את האזור, הם חיים את האזור, נוסעים בסביבה שם. הבן שלי כמעט כל כניסה, הוא נכנס לשם. זה חלק מתוך ההווי החברתי שלהם.
עכשיו, אתה מבחינתך, אתה מגיע מפתח תקווה, העיר, העיר כל כך שונה ממה שמתרחש שם. יש איזושהי תחושות שרגע שנייה, יש פה אולי איזשהו סיכון שהוא קצת יותר מדי?
לא, אני למדתי בקיאת ארבע, בניר קיאת ארבע, אני מסתובב בחברון בצורה חופשית, אני מגיע מטייל ביהודה ושומרון ביחד עם הילדים, זה כל כך קרוב שאנשים אפילו לא יודעים כמה זה קרוב. באוטו אתה מגיע עד לכניסה מחתמר בנימין, עשינו 35 דקות, 40 דקות מקסימום. אתה מגיע, אמנם אתה עובר את חווארה, אבל לא צריכה להיות שום בעיה. עברנו, אנחנו מטיילים המון בנחלים שם, אז כאחד שמכיר ויודע ומעריך ומטייל המון בארץ, אני הייתי קורא לכולם, החוויה הזאת שעברנו אותה אתמול בלילה, כל המשפחה, הייתי קורא לכולם להגיע לבדוק מתי יש כניסות לקבר יוסף, ובכלל לתת בכל האזור בשומרון. זו חוויה בלתי רגילה. ואנשים לא יודעים כמה זה קרוב למרכז הארץ.
אז זאת אומרת 35 דקות מפתח תקווה, זה בהחלט סיור בהחלט חווייתי קרוב ונגיש, אבל בכל זאת אתה מספר על יריות, זה, הדברים האלה, היריות והגז וכל הרעש הזה, זה דברים שהיו קודם לכן, או שאחרי שהגעתם, השכנים הבינו שמשהו קורה וכדאי להרעיש?
הגז, כשהיינו בתוך המתחם, אז התחלנו להריח ריח חזק, שזה נכנס, אתה נושם אותו ומאוד מפריע. אבל אתה נמצא שם, החיילים שם שמעו בכל המקומות. אני מעריך שזה היה יותר רחוק מאיתנו, אבל הגז בטח זה הגיע לכל המקומות. אבל אתה שומע את הדברים האלה, מי שמכיר ומי שזה, אז פחות מתרגש. הילדים בכלל לא התייחסו לזה. התייחסו רק לחוויה בתוך הקבר.
יפה. טוב, אנחנו שוב נחזור על הברכה שאיתה פתחנו. מזל טוב, ט"ו בשבט זה בכלל גם חג שמח.
תודה רבה לכולם.
איציק די, סגן ראש העיר פתח תקווה, תודה רבה לך על הדברים.
תודה רבה וחג שמח.
כל
תודה
טוב.
תודה רבה. להתראות.
החלטה על העמדתו לדין משמעתי של עורך הדין יורם שפטל, ושל הדברים שהטיח ברמטכ"ל, גם ההפגנות מול ביתו של היועץ המשפטי לממשלה, ואירועים נוספים שמעסיקים אותנו בשבועות והחודשים האחרונים, מעלים לדיון את סוגיית איסור העלבת עובד ציבור. רוצים לשאול, האם האיסור הזה עדיין רלוונטי בארצנו, קדושת המלל הבוטה? האם האיסור הזה לא מתנגש עם חופש הביטוי? ובנוסף, למה עובד ציבור זוכה למגננה שאזרח שלא נושא תפקיד, לדוגמה אשת ראש ממשלה, ואני אומר את זה ממש במקרה, הוא לא זוכה למגננה הזו. שלום, אנחנו אומרים לנשיא המרכז האקדמי שערי מדע ומשפט, הפרופסור אביעד הכהן, שלום לך.
שלום וברכה.
אז בוא תעשה לנו קצת סדר בסוגיה הזו.
ראשית, הנקודות שהעלית נוגעות ממש בליבת הסוגיה הזאת, והן שאלות שאכן תקפות עומדות. במשטר דמוקרטי, בדרך כלל לא מטילים הגבלות על חופש הביטוי, אלא אם כן יש סכנה לשלום הציבור וביטחונו, וכאשר אתה מעליב מישהו, ולא משנה מי זה יהיה, אז זה עדיין, ברוב המקרים, אם אתה לא מסית לאלימות נגדו, אין חשש שיפגע שלום הציבור וביטחונו. אבל אנחנו ירשנו מורשת מנדטורית מפוארת במרכאות או שלא במרכאות. בתקופת המנדט, מכיוון שהמשטר בארץ לא היה כל כך דמוקרטי, ואנחנו מדברים כבר לפני למעלה מ-70 שנה, אז נחקק חוק, חלק, אחד מהסעיפים בחוק העונשין מדבר על אהבת עובד ציבור, כאשר ההיגיון מאחורי זה לשאלה שלך הוא שכאשר אתה מעליב עובד ציבור אתה פוגע לא בו אישית, אלא כי אם אתה פוגע בו אישית הוא יכול להגיש נגדך תביעת דיבה, תביעת לשון הרע, אלא אתה פוגע בעצם באותו מוסד שאותו מייצג, ובעצם אתה גם מאיים על אמון הציבור ברשויות השלטון, כאשר אתה בעצם מבזה אותם, בין אם אתה מקלל חס וחליל הפקיד בביטוח הלאומי, או מורה בבית ספר, או שוטר, או כל אדם שאוכף את החוק. ולכן הסעיף הזה נשאר בחוק העונשין עד היום, אחרי הרבה מאוד שנים, גם כאשר נחקק חוק עונשין חדש, ובפועל רשויות האכיפה כמעט ולא העמידו לדין. מספר המקרים שבהם העמידו אנשים לדין פלילי, צריך לזכור שמדובר פה בדין פלילי, אפשר לספור אותו על אצבעות שתי ידיים, אני חושב, אלא שלפני כ3-4 שנים חלה תפנית פסק דין מאוד מפורסם, של בית המשפט העליון, פסק דין אונגרפלד, שגם הגיע לדיון נוסף בבית המשפט העליון, קבע שיש מקרים שבכל זאת יעמידו לדין עובד, עלוות עובד ציבור, אבל בית המשפט הדגיש שהמקרים האלה צריכים להיות מאוד מועטים, ורק באותם מקרים, כפי שבית המשפט קינה את זה, כשהם פוגעים בליבת השירות הציבורי, כלומר, אם תאיר איזושהי הערה לעובד ציבור שהוא לא נראה יפה או שהוא התנהג שלא בסדר, זה בוודאי לא עילה להעמדה לדין, אלא אם כן באמת מדובר במטר של כללות, ויש שוב עשרות מקרים שבהם גם העמידו לדין, אבל ברוב המקרים גם אנשים זוכו, ככה שמדובר באמת בעבירה חריגה ביותר בנוף המשפטי שלנו, בוודאי במדינה דמוקרטית, וראוי להעמיד את השימוש בה כמה שיותר.
אגב, כשאתה מזכיר פה שבעצם הכל נולד בתקופת המנדט הבריטי, אנחנו יודעים מה קורה היום בבריטניה היותר דמוקרטית?
בוודאי, לא רק בבריטניה, בכל העולם המערבי הדמוקרטי, יש ברוב המדינות אין עבירה כזאת, ואם היא קיימת, כפי שאמרתי, הגבולות שלה מאוד מאוד מצומצמים, וגם כשהיא קיימת בחוק העונשין, אז עושים בה שימוש מועט ביותר, כפי שאמרת בדברי הפתיחה שלך, משטר דמוקרטי צריך להכיל גם אמירות שלא נעימות לאוזן, והמבחן של חופש הביטוי, וחופש הביטוי כפי שכונה לא אחת זו ציפור הנפש של הדמוקרטיה, אין פירושו של דבר להשמיע דעות שכולנו אוהבים אותם והן נעימות לאוזן, כי בשביל זה לא צריך הגנה של החוק, אז זה כולנו מסכימים שתשמענה דעות כאלה. אלא המבחן האמיתי של חופש הביטוי הוא כאשר נשמעות דעות או אמירות שהן מקוממות, שהן מרגיזות, או כפי שפעם כינו את זה, שהן צורמות את האוזן וצובטות את הלב. אלה הן האמירות שבעצם צריכות להנות מההגנה של חופש הביטוי, כל עוד, כפי שאמרתי, הדבר הזה לא מביא להסתה לאלימות ממש, או לפגיעה בחיי אדם, או בשלמות גופו. בכל שאר המקרים, אמירה קשה ככל שתהיה, במישור האזרחי, אדם שנפגע, אם עובד הציבור נפגע, הוא יכול להגיש תביעת דיבה נגד מי שהעליב אותו, או פגע בו. במישור הפלילי, ראוי להעמית עד כמה שניתן את השימוש בסעיף הזה, אם לא למחוק אותו בכלל מספר החוקים, והיו גם הצעות כאלה, אגב, בעבר.
אז התייחסת, פרופסור הכהן, להיבט המשפטי, אבל אני רוצה להתייחס רגע גם להיבט הציבורי. עומד אדם באיזושהי דילמה, האם לקבל על עצמו תפקיד ציבורי חשוב ומשמעותי, והעם צריך את הכישרון שלו לטובת העניין. ופתאום הוא צריך לקחת בחשבון גם את הנקודה הזאת, שאם אין לו אור של פיל, והוא יעמוד במתקפות, כללות, ביקורת, הפגנות, הכפשות, נבירה בעברו, והוצאת כל מיני שדים מהארונות, אם אין לו את הכוחות האלה, אולי הוא יוותר על התפקיד, אנחנו הפסדנו כאן אדם מאוד מאוד מוכשר. אולי דווקא יש ערך לעבירה הזאת, לקיומה של העבירה הזאת בספר הדין, כדי לשמר את האנשים הללו.
אז אין ספק שהטיעון הזה הוא טיעון חשוב, אגב שלא תהיה טעות, אני כמובן מבחינה ערכית ומוסרית וחברתית, בוודאי שאסור לדבר בשפה לא יפה, לא לעובד ציבור ולא לאף אחד אחר, שלא תהיה טעות, זה עדיין לא אומר שזו צריכה להיות עבירה פלילית. אנחנו כחברה בוודאי צריכים להקפיד על כך, וליד הטיעון שהעלית, אין ספק אגב שזה מרתיע חלק מהאנשים, וזה אחד מהטיעונים שתומכים בקיומה של עבירה כזאת, של פגיעה באמון הציבור או פגיעה בשירות הציבורי שאנשים טובים לא ילכו אליו, אבל כבר אמר אחד מהנשיאים החשובים של ארצות הברית, שמי שלא יכול לעמוד בחום המטבח שלא ייכנס אליו. אדם שנכנס לפעילות ציבורית, אגב זה לא דווקא בפוליטיקה, זה יכול להיות בקשרים אחרים, בקשרים קהילתיים, זה יכול להיות רב של יישוב, זה יכול להיות מנהיג אחר, מנהיג מקומי או מורה בבית ספר, גם מורה בבית ספר או מורה בבית ספר חשופים לפעמים להעלבות של תלמידים ולפגיעות אישיות בהם, והיום בכלל בעידן הרשתות החברתיות, השיימינג, כולנו יודעים שגם הדבר הזה מאוד יכול לפגוע בבן אדם, למרות שמדובר באדם אנונימי מבחינת הציבור, אבל הוא עצמו יכול להיפגע מזה מאוד. זה תמיד האיזון שצריך לעשות בין הרצון למלא תפקיד מסוים לבין המחיר שצריך לשלם, וצריך לשלם מחיר כבד, ואני מדגיש שזה מדובר לפעמים במחיר כבד, כבד מאוד, במיוחד כשמדובר בבני משפחה, אגב, שלא של האדם עצמו, אלא רק בני המשפחה שלו, שהם בוודאי לא צריכים להיות אשמים במרכאות, בזה שהבן זוג או שהילד או ההורה הלך לתפקיד מסוים, והילדים סופגים את מטר הכללות והחרפות והגידופים. אבל זה שוב, אנחנו חיים בחברה שהיא חברה, לצערנו, הרבה פעמים אלימה, אלימות מילולית, זה דבר שהפך להיות רווח ממקומותינו, ואנחנו כחברה בוודאי צריכים לעשות חשבון נפש ותיקון גדול בעניין הזה, אבל שוב, מבחינה מוסרית וערכית, המשפט הוא לא תרופה ומזור לכל, לא הדין הפלילי הוא הדרך להתמודד עם הבעיות האלה, ואנחנו רואים אגב שגם הקיום של העבירה הזאת בחוק העונשין, לא מביא לכך שמפסיקים לעשות את כל המעשה העלבה והגידופים הללו. אז זה באמת תיקון חברתי וחינוכי שאנחנו צריכים לעשות, להתחיל אותו כבר...
יש דרך בכלל לעשות את התיקון? זאת אומרת, היה כאן בן אדם שהתאבד. היה פקיד שהתאבד לפני...
יותר מאדם אחד, יותר מאדם אחד.
אבל אחד יצא ככה להתפרסם מאוד, בעקבות פוסט שהחתים אותו, ולא עוול בכפו. אז אם הגענו גם לזה, של התאבדויות, וגם זה לא מאיר את הציבור, אז אולי אי אפשר לעשות כבר כלום.
לא, אז אני מאלה שמאמינים, קודם כל אנחנו יהודים, ואנחנו תמיד מאמינים בתשובה, עקרון התשובה הוא עקרון מצווה גדולה, לא רק בעשרת ימי תשובה, אלא כל השנה. הדבר השני, אותה אמירה מפורסמת של אחד מגדולי החסידות, שאם אתה מאמין שאפשר לקלקל, אז תאמין גם שאפשר לתקן. אני חושב שאפשר לתקן, אני חושב שחייבים לתקן, אבל התיקון צריך לעשות, כפי שאמרתי, במישור החינוכי החברתי. אנחנו צריכים לחנך קודם כל את עצמנו, את ילדינו בבית, בבית הספר, מגיל אפס. זה לא דבר שמתחילים לעשות אותו בגיל 20 או בגיל 40. זה דבר שהוא דבר חינוכי, זהו מסר חברתי. כאשר חברה תקים מתוכה את אותם אנשים שמדברים בשפה לא יפה, בלי קשר לתוכן, אני אומר שהוא להעביר ביקורת זה דבר אחד, אבל לעשות את זה בלשון מבזה, בלשון משפילה, בלשון מעליבה, תוך גיוס עובדות או מקרים שלא קשורים בכלל לאיש הציבור או למעשיו, אלא רק כדי לפגוע בו, זה דבר שלא ראוי מבחינה ערכית ומוסרית וחינוכית וחברתית. וכולנו, כל אחד בעצמו, לפני שאנחנו באים בטענות לאחרים, צריך לעשות את התיקון אצלו. אם אנחנו נעשה את זה ואפשר לעשות את זה, בוודאי שאפשר וחייבים, כפי שאמרתי, לעשות את זה, אני חושב שתהיה לנו חברה טובה יותר, בסופו של דבר כולנו נהנה ממנה. אין לנו חברה אחרת, אין לנו מדינה אחרת, והאלימות הזאת מחלחלת, היא פוגעת בסופו של דבר בכולנו, גם אם אנחנו לא שותפים לה, עצם קיומה באוויר ומעל גלי האתר ובתקשורת, בוודאי לא תורם לאיכות החיים שלנו כאן.
נו, אז הנה, שוב התקשורת אשמה, אבל...
חס וחלילה, התקשורת יש לה תפקיד חשוב מאוד בדבר הזה,
גם לתקן.
גם התקשורת צריכה לתקן את דרכיה, לא רק התקשורת.
הפרופסור אביעד הכהן, אני מאוד מודה לך על הדברים. תודה.
תודה רבה לך ולכל המאזינים.
יום טוב. על פי בדיקה שנערכה באחרונה, אחת מכל שש חברות לייצור רהיטים עשויה לקרוס בתקופה הקרובה. אנחנו רוצים לשוחח על הסיבות למשבר הזה בענף. איתנו נמצא על קו הטלפון מי שעד לא מכבר היה יושב ראש תעשיות הרהוט בישראל, מנכ"ל מטבחי זיו. אבי זיו, שלום לך.
שלום וברכה, רציתי לדייק לשעבר.
אוקיי.
לפני כשבועיים שלושה החליף אותי אדם אחר, מנכ"ל ארונות ריביירה, אורי סג'רה.
אז
כן,
הנה,
בבקשה.
אמרנו גם את הנתון הזה. עכשיו בוא ניגש רגע למשבר. מה הסיבה? למה עכשיו? מה קרה?
לפני כשלוש שנים השיק שר האוצר כחלון את התוכנית של הדיור למשתכן. אנחנו בהיותנו ענף מטבחים צמודים בטבור לענף הבנייה. ככל שענף הבנייה משגשג, גדל, אנחנו יחד איתם. כשיש משברים או יש קיטון בהתחלות בנייה וכל מה שקשור, אז אנחנו קטנים בהתאמה. הדיור למשתכן, למעשה, התוכנית היא תוכנית מאוד חיובית. אנחנו סבר שר האוצר שחייבים לעזור לזוגות צעירים, לכאלה שמתקשים לרכוש דירות, וזה בסדר. רק שברגע שמתערבים בכלכלת שוק חופשית, אז את כל ההשלכות ואת כל ההיבטים מאוד מאוד קשה לחזות, והתוצאות לא תמיד משביעות רצון ומגיעות לאיפה שרצינו להגיע.
אז יש לזה השלכות. נכון להיום, למה דווקא רק בבריאות, למה דווקא בריאות? אני מתאר לעצמי שישנם עוד הרבה ענפים שתלויים בהתקדמות ענף הבנייה, וגם הם עלולים לקרוס.
אמת, 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 נכון. ציינו פה את נושא הריאות, אבל כמובן שקיימות בעיות נוספות לרשתות קרמיקה, למשל נגד וכו'. אבל אני רוצה לעשות סדר ואני אענה אחד לאחד. כרגע מה שקורה זה שהתוכנית עצמה השיקה תוכנית גרנדיוזית ש-60 אלף יחידות דיור בהגרלה הראשונה שמתחילות לקרום עור וגידים. נכון להיום בסך הכל כסדר גודל של 1,000 יחידות דיור נמסרו. זאת אומרת המלאכה הוא שלמה שם, כך שזה ממש טיפה בים. אבל זה התיאוריה. בפועל ההשלכה של כל הבנייה והתחלות הבנייה או כאלה שיתחילו להיבנות של הדיור למשתכן, ההשפעות של זה חלות על הענף כולו. ניקח לדוגמה סתם אזור כמו הרצליה, יש את קיבוץ גליליאם שנמצא בלב ליבה של הרצליה, ולמעשה את כל המתחם הענק הזה אפשרו לדיור למשתכן. עכשיו, סביב גליליאם רכשו קבלנים קרקעות פרטיות. כמובן שהם לא מסוגלים למכור את הדירות שלהם במחיר של הדיור למשתכן. יוצא כך ש, וכאמור, כל התחלות הבנייה, רוב התחלות הבנייה זה מימון בנקאי, שמחייב את הקבלן למכור לפחות 20% דירות במחירה מוקדמת. מאחר והקבלן הפרטי הזה לא מסוגל למכור דירות, אז אין התחלות בנייה. ואנחנו רואים ירידה דרמטית בהתחלות הבנייה. עכשיו, כל החוזים שנחתמו בשנים השמנות, 14, 15, 16, לאט לאט הפרויקטים האלה מבחינת יצרני המטבחים הולכים ומדללים, וחדשים נכנסים פחות ופחות. עכשיו, כל מה שאני אומר פה כרגע משפיע כמובן על היקפי העבודה שחברות המטבחים עושות. אנחנו, ככל שהחברה, התמהיל שלה הוא נוטה לכיוון עבודה עם קבלנים, רמת הסיכון שלה הולכת בגדלה. וזה בעצם מה שקרה עם חברה מאוד מאוד ותיקה, מאוד מאוד טובה, שלמעשה הייתה ממובילי הענף. חברה, אני מדבר על דקו כרגע, חברה שהוקמה ב-72 ופעלה בשוק, והייתה באמת חברה ראויה וטובה, אבל נקלעה לקשיים כתוצאה מכל המהלך הזה. עכשיו, גם כל דיור המשתכן לחץ את הספקים למחירי רצפה כדי לעמוד בדיור למשתכן, שזה עוד נדבך אחד שנוסף על הבעיות שכבר קיימות.
אבל בכל זאת, אתה מזכיר את החברה שקרסה, והיא חברה מכובדת וגדולה, אבל חברות מעליה ומתחתיה מבחינת סדרי גודל נותרו עדיין בחיים.
תשמע, לפעמים האפקט הזה נמשך תקופה יותר קצרה ולעיתים תקופות יותר ארוכות, אבל זה ברור שככל שהתמהיל של החברה נוטה לעבודה רבה יותר עם קבלנים, היא תמצא את עצמה בבעיות בשנת 18 ובעיות עוד יותר גדולות בשנת 19. עכשיו, ככל שיש לה כתפיים יותר רחבות, יש לה שלייקס, היא תשרוד זמן רב יותר. ככל שיש לה פחות, היא תשרוד זמן קצר יותר.
איך, לו באמת רוצים, מדינת ישראל, לומר, רוצה כרצונו של שר האוצר את המבצע הזה של מחיר למשתכן, איך בכל זאת מייצרים איזשהו איזון?
יש פה בעיה, אתה יודע, ברגע שיושבים ודורשים מקבלן לתת מחירים מינימום כדי לזכות במכרז, הוא לוחץ כלפי מטה את כל הספקים שלו. עכשיו אנחנו כספקים של המוצר הזה רוצים קריות ביטחון, העבודה עם קבלנים מייצרות לנו איזושהי בטוחה, זה מייצר לנו בטוחה שנוכל להמשיך ולהתגלגל ולהמשיך ולייצר, אז אנחנו מתפשרים, ולעיתים מתפשרים יותר מדי. זה הטבע האנושי. לשמחתי, אנחנו, מטבחי זיו, לא עובדים קבלנים לחלוטין, כך שאנחנו לא כל כך במגרש הזה, לא כל כך במשחק הזה, אבל רוב החברות, או כל החברות הגדולות, עובדות עם קבלנים, מי יותר ומי פחות. וכפי שציינתי, ככל שהתמהיל של החברה הוא רב יותר בעבודה מול קבלנים, היא תמצא את עצמה בבעיה קשה ב-18 ובעיה אקוטית ב-19.
עד כמה לנגישות שיש לאזרח הישראלי לייצור זול בסין, במזרח בכלל, וראינו על זה כתבות מאוד מרשימות מבחינת הפערים בין המחירים כאן למחירים שם, והיום הדבר הזה מאוד מאוד קל, עד כמה לדבר הזה יש השפעה?
אני דיברתי עד עכשיו על נושא המטבחים. בנושא הרהיטים יש לנו למעשה שתי בעיות עקריות. בעיה אחת זה הרהיטים שמגיעים אלינו מהמזרח, לא מהמזרח הרחוק, ממזרח המדינה. הכוונה שלי מהמשולש, מירדן וכו'. ככל שהרהיטים האלה מגיעים לפה בצורה מלאה ושקופה ומשומעים עליה מכסים והלקוח יודע מה הוא רוכש, זה בסדר. ניקח למשל את תעשיית המזרונים. הרבה מאוד, 40-50% מהמזרונים המשווקים במדינת ישראל מגיעים מהגדה. ככל שיש סימון מוצרים וכתוב שזה מהגדה וכל הנושא של המכס עובד בצורה יעילה, אז זה בסדר, לקוח יודע שעבור מוצר זול ונחות הוא משלם מחיר זול יותר, רוצה מוצר טוב יותר, משלם יותר, ועם הדבר הזה אין שום בעיה. הבעיה שהמזרונים האלה מגיעים לארץ, ודרך לא דרך, לא מסומנים כראוי, מצוין שהם יוצרו פה במדינת ישראל, הצרכן לא יודע את זה, הפגיעה ביצרנים המקומיים פה, הגדולים, המינח, הולנדיה וכולי, הוא רב מאוד. והלקוח, הצרכן, משלם אמנם על מוצר מסוים זול יותר, רק הוא לא יודע מאיפה הוא בא, הוא לא יודע מי האבא שלו, מי האמא שלו, הוא לא יודע ממה הוא מיוצר. ולמעשה, כל החוק שלנו...
איפה זה בא לידי ביטוי? יש לי מזרון שיוצר, לא יודע, איפה מייצרים? בחברון? בג'נין? איפה מייצרים?
כן, בחברון.
אוקיי, בחברון. בחברון מייצרים גם נעליים
ואין סוף דברים. יכול להיות שהמזרון נהדר.
אז זהו, אם המזרון נהדר, וקיבלתי אותו בזול...
שתי דברים, אבל שאתה הולך ואתה קונה מוצר, אתה רוצה לדעת שאכן קנית מזרון נהדר.
לא, אני רוצה לישון על המזרון. לא רוצה שיהיה עליו איזה שם מפוצץ, רוצה לישון בנחת.
נהדר, אבל בכדי לישון עליו טוב, אתה יודע שאם יש בו חומר א' ולא חומר ב', זה יהיה יותר טוב. ואם הבד יהיה בד שסופג זהה, זה יהיה יותר טוב. ואם יהיה חסין אש, אז גם חלילה לא יקרה לך אסון בבית. וכולי וכולי וכולי. כל הדברים האלה צריכים להיות מצוינים. שהמזרון עשוי מסוג בד מעטפת כזה, גומי כזה, לטקס, או כל חומר אחר שהמזרון מורכב ממנו. ואז אתה קונה מוצר, ואתה אומר, אוקיי, ייצרו אותו איפה שייצרו אותו, אלה המוצרים שזה מורכב, המזרון מורכב מהם, וזה מתאים לי, ואני נורא אוהב לשלם בזול, וגם לישון טוב, אלה המוצרים, וזה מספק אותי, ככל שזה מופיע על גבי המזרון. ואז...
זאת אומרת, יש איזושהי הונאה, ברגע שלא כתוב לי שהמוצר יוצר בחברון ואין בו את אותם אמצעי הגנה שאתה מדבר עליהם, אז האזרח מתבלבל ודורש גם מהיצרנים המסודרים והרציניים לעמוד באותו תעריף הזוי.
וברור שהם לא מסוגלים לעשות את זה. מכיוון שהם באמת מייצרים את זה על פי תקנים, מייצרים את זה עם החומרים המתאימים, יש לזה עלויות, אין פה מה לעשות.
מה לגבי המזרח הרחוק?
זה בעיה מספר אחד. המספר שתיים זה הנושא של המזרח הרחוק. מזרח הרחוק מייבאים לפה מוצרים, חלקם טובים יותר, חלקם טובים פחות. כל המוצרים האלה עוברים במסלול ירוק. אין שום גוף שבודק אותם, בוחן אותם, אם יש בתוך הרהיט הזה פורמלדהיד, שזה חומר מסרטן, או באחוזים שמעל המותר, או אין בהם פורמלדהיד, הכל עובר במסלול ירוק. כשאנחנו מייבאים חומרי גלם, כולל חומרי גלם מסין, הם אמורים לעבור בדיקות בנושא עץ למשל, הנושא של פורמלדהיד זה בדיקת חובה. אני לא מדבר על בדיקות נוספות, שזה כפיפה וקריאה ושריטה, וכל מיני בדיקות שעצים חייבים לעבור לפני שנכנסים לעיבוד תעשייתי. אז אנחנו בתור יצרנים מקומיים מייבאים חומרי גלם שאמורים לעמוד בתקינה ולעבור את כל מה שלעבור, והמוצר המוגמר שמגיע מסין עובר ממסלול ירוק. עכשיו, הצרכן בסוף הדרך רואה פה מוצר מוגמר ופה מוצר מוגמר, והוא לא מבין למה המוצר הזה זול יותר מהמוצר הזה, אבל הוא גם לא יודע מה המוצר הזה מרכיב, אם זה מתאים באמת לצרכים שלו. כי על פי חוק שום דבר לא מחויב פה לבדיקה. אז כמובן שזה מייצר פה בעיה נוספת.
אז כל הדברים הללו, ומן הסתם יש עוד בעיות שאפשר להרחיב עליהם, אבל לנו אין את הזמן לטובת העניין. כל הבעיות הללו בסופו של דבר מתנקזות על חברות ייצור הרהיטים, ויחד עם המחיר למשתכן כמובן.
אבל בראש ובראשונה על גבו של הצרכן, זה ברור. בראש ובראשונה על גבו של הצרכן. זה נכון שהוא רוכש בסוף הדרך בצורה הזו אולי מוצר זול יותר, אבל הוא לא יודע מה הוא רוכש בדיוק, ואם זה באמת מתאים לצרכים שלו, כן או לא.
מישהו בסביב שולחן הממשלה נותן את דעתו על העניין הזה?
בהחלט, בהחלט, בהחלט. הייתה לנו ישיבה לפני כחודש עם הממונה, דיברנו איתו בנושאים האלה של מוצרים. כן, כן, מטעם משרד הכלכלה. דיברנו איתו בכל מה שקשור בהגעת מוצרים מאזור הגדה אלינו, איך אוכפים את חוק סימון מוצרים, איך אוכפים את המכס על הדברים האלה, כדי לייצר לפחות שקיפות כלפי הצרכן, מה המוצר שהוא באמת קונה, ואז ככל שיחליט לרכוש אותו, שירכוש אותו, אבל לפחות התנאים יהיו תנאים שקופים כלפי הצרכן, של מוצר שמיוצר פה בארץ, ומוצר שמיוצר במקום אחר, והמפרט הטכני שמרכיב את המוצר וכו'. והוא בהחלט גילה אוזן קשבת, וכבר העביר לנו איזושהי טיוטה ראשונה בנושא, ואני שמח שלפחות, כפי שאמרתי, יש פה אוזן קשבת ועין רואה, ואני מקווה מאוד שבתקופה הקרובה הדברים האלה לפחות רגולטורית יעמדו נכון, ואז אני מקווה גם שהעקיפה תהיה בהתאם.
אז מה שנשאר, אבל זה עדיין להתמודד עם הבעיה הגדולה, שזה מחיר למשתכן והתוצאות של מה שקורה בענף הבנייה. אבי זיו, אני מאוד מודה לך על השיחה הזו.
אחרון חביב. כן. אחרון חביב. לקוח, צרכן, שבאמת רוצה ליהנות מחוויית רכישה שקטה ונעימה ונעימה, כשהוא בא ורוכש מטבח, שזו רכישה גדולה, אני ממליץ לו בחום לבקש מהמוכר ערבות בנקאית, שתבטיח לפחות את העסקה עצמה, ואם חלילה החברה הזאת תיקלע לקשיים או אני לא יודע מה, לפחות כספו מובטח. אבל הבטוחה שהוא יקבל דרך הערבות הבנקאית היא כפולה. חברה שתהיה מסוגלת להעמיד לו ערבות בנקאית, כנראה יש לה גב מספיק חסון כדי להעמיד את הערבות הזאת, לממן את העסקה כולה מכיסה, ואז גם חזקה על החברה הזאת שתספק את המטבח במועד, בזמן ועל פי מה שהוא זמן.
זאת ההמלצה שלך לנו, הצרכנים.
זו ההמלצה שלי לצרכנים, בכדי באמת לייצר סביבה עסקית שקטה, יציבה, מכיוון שכרגע יש הרבה מאוד מבוכה, ואני מרגיש את זה באולמות תצוגה שלי, ששואלים שאלות, כמובן שזיו תעמיד לכל דורש שמשלם כסף, ערבות בנקאית, ובאופן הזה אני מקווה מאוד ש ארוחות ישקטו ואווירה תהיה אווירת קניות טובה יותר, יעילה יותר ונכונה יותר, גם מבחינת הצרכן אבל גם מבחינת הספק.
אבי זיו, מנכ"ל מטבחי זיו, תודה רבה לך על הדברים.
כל טוב.
יום טוב, שלום. עד כאן, יומן לפי שעה, אנחנו נאמר תודה לאורחי היומן הזה שהיה מעט ארוך מהרגיל. חבר הכנסת חיים ילין, הפרופסור אביעד הכהן, הרב רחמים ניסימי, אבי זיו, עורך הדין עמיחי זלצר, איציק די, לרב דוד אייגנר. לכם על ההזנה, שאו ברכה, לימים טובים, בשורות טובות, חג אילנות שמח, להשתמע.